שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום ראשון, ואנחנו באולפן, איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום, שלום, איתן אבריאל.
תשמע, אני רוצה לדבר איתך רגע על הסיפור הגדול של, לא יודע, כמה ימים האחרונים, הכסף לחרדים, ההכפלה של קצבת האברכים, וזה נושא לא פשוט, זאת אומרת, הנטייה, בוא נגיד, של מרכז שמאל, זה ישר להתלהם ולהגיד סופה של מדינת ישראל ושאר מטאפורות קשות, אבל האמת היא שכאומה וכציבור, גם אנחנו וכל מדינה בעולם, כן בוחרים לקחת איזשהו קבוצה מסוימת של אנשים, ולתת להם לעשות דברים שאין להם הצדקה כלכלית, כי זה מתאים לנו כציבור. למשל, אנחנו לוקחים מרצים להיסטוריה וחוקרים של הקוסמוס וארכיאולוגים, ואנחנו נותנים להם קביעות ופרנסה לכל החיים באוניברסיטה, מכספי משלם המיסים, ובלבד שיעשו דברים, איך נקרא לזה, לשאר רוח של, שלנו כאומה. וגם נשמע הגיוני לקחת קבוצה של חוקרים בתחום ההיסטוריה של, בוא נגיד, המסורת של מדינת ישראל, ולתת להם להמשיך לחקור וללמוד את, את התורה ואת התנך שלנו ואת את הכתובים של העם שלנו. באיזה נקודה זה עובר מפעולה כזו, שהיא לגיטימית ונעשית על ידי כל מדינה בעולם, גם המדינות הכי קפיטליסטיות או מה שתבחר, ומתי זה הופך לאיזשהו שוחד בחירות בלתי סביר שמסכן את הקיום שלנו? אולי התשובה היא במספרים, אתה יודע, בכמויות.
כן, אז תשמע, קודם כל מדינה צריכה לקדם ולעודד הרבה מאוד דברים, ודאי שהיא צריכה לעודד השכלה, תרבות, ספורט, יש אין ספור מטרות. הסיפור עם החרדים זה שאלה, מה אתה מעודד? לימוד תורה או שאתה מעודד לא רק לימוד תורה, אלא אורח חיים? אורח חיים שבעצם מבוסס על כמה אלמנטים, על חוסר הקניית כלים להשתלבות בשוק העבודה העתידי, חוסר הקניית כלים להשתלבות כמובן לשוויון בנטל בשל השירות הצבאי, חיים של עוני, עוני מבחירה אומנם, אבל חיים של עוני, שמחייב הרבה מאוד הישענות על קצבאות, על תקציבי רווחה. ואתה שואל את עצמך, לא אם צריך להשקיע בחברה החרדית, ודאי שצריך להשקיע, כמו שצריך להשקיע בחברה הערבית. הרי בממשלה הקודמת הייתה הרבה ביקורת על זה שמשקיעים בחברה הערבית, ואמרו, תנועה אסלאמית, כל הדמגוגיה הזו. סופו של דבר, השאלה היא, האם המדינה מעודדת דברים שתורמים גם לאותה אוכלוסייה וגם תורמים לטובת הכלל? ובמקרה של החברה הערבית, אז באמת דובר על תשתיות, על חינוך, על טיפול בפשיעה, דברים שברור שהכלל יוצא נזכר מהם. פה בחברה החרדית, החשש זה שכשאתה מגדיל את קצבת האברכים, אתה יוצר פה תמריץ כלכלי להפחתת ההשתלבות בשוק העבודה, ואנחנו יודעים שגברים חרדים עובדים בשיעורים נמוכים, 50%.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך על הכל, אבל עוד פעם, אתה נתת עכשיו את הדוגמה של ספורטאים. אז בוא נגיד שיש 1,000 אנשים במדינה, ספורטאים, שמגיל צעיר מקבלים כסף בשביל להמשיך להיות ספורטאים מצטיינים, ואי אפשר להגיד שהם לומדים משהו שיהיה להם אחר כך לשוק העבודה. הם יהיו אולי מאמנים וכאלה דברים. השאלה, כשאתה מגיע ל-100,000 איש, זה כבר פשוט לא מחזיק מים יותר כלכלית.
זה יותר פשוט מזה. אני ואתה יכולים עכשיו להחליט שאנחנו רוצים לתרום למדינה באחד מהדרכים שתיארנו קודם. תרבות, אומנות, השכלה או לימודי דת. נראה לי שאותי ואותך, למרות שאנחנו לא איזה מומחים וגדולים בתורה, המסלול הכי קרוב שהמדינה תממן אותו תהיה לימודי דת, כי אנחנו לא איזה ספורטאים מי יודע מה.
תדבר על עצמך, מה?
ואנחנו גם לא נהיה מומחים לאשורית בזמן הזה שזה. אבל אני אומר, המדינה כן מממנת במספרים מאוד מאוד גדולים ומתקצבת את תלמידי הישיבות. ושוב, העניין הוא לא אם היא מתקצבת אותם, אלא איזה תמריץ פה נוצר, והתמריץ פה הוא תמריץ מאוד שלילי להשתלבות בשוק העבודה. ואתה יודע מה, אפילו הרעיון הזה של נתניהו, של בוא נממן גנים בגילאי 0 עד 3, כדי שנשים יצאו לעבוד, בחברה החרדית אתה לא צריך את זה, נשים יוצאות לעבוד בחברה החרדית. עד רבה, אם אתה מממן את זה ואתה מגדיל בעצם את הסבסוד לגנים, מה שיקרה זה שמשק הבית החרדי יקבל עוד הכנסה, גם קצבת אברכים וגם עוד מימון של אותם גנים, אבל זה לא יגרום לראש משק הבית לצאת לעבודה, להפך. הם יגידו, הכנסה פנויה שלנו גדלה ב-2,000 שקל, ב-3,000 שקל, על הכיפק. אז למה עכשיו שאותו גבר חרדי יצא לעבוד בשוק העבודה? ככה שאני אומר, השאלה היא, עוד לפני הכסף, מהו התמריץ ומהו התוואי שאתה גורם לגברים חרדים להשתלב בשוק העבודה? הוא נתקע בשנים האחרונות. בעבר הוא היה 30%, עלה בהדרגה, הגיע ל-50% ושם הוא תקוע. אגב, רק צריך להגיד, החרדים הם 11% מאוכלוסיית המדינה, הספורטאים המצטיינים והחוקרים המצטיינים, וכל המוזיקאים המצטיינים, הם לא 11% מאוכלוסיית, הם גם לא מתרבים בקצב הזה, אבל לי שזה חשד שבגלל שמקימים עכשיו ממשלה, הנושא של התמריצים והמשמעותם וכולי, לא יהיו מספיק מדוברים. מדברו כרגע על חלוקת שלל, התמריצים, ואיך זה, ומה זה יעשה בעצם בתוואי של השתלבות בשוק העבודה וכולי, את הנזקים נראה בעתיד.
כן, הבעיה הגדולה זה שאת הדיון שעשינו עכשיו, זה לא הדיון שמתקיים באמת
ממש לא.
בכנסת.
הדיון לא אך ורק פרסונלי, זה ידרי, זה פוליטי, זה פרסונלי.
באותה מידה, כמה אנחנו מדברים פה על כלכלה קפיטליסטית, מול כלכלה ניאו-ליברלית, מול סוציאל-דמוקרטים וכן הלאה, אז אתה חושב שבסופו של דבר הממשלה שנבחרה היא כזאת או כזאת, היא כזאת, בינינו היא שום דבר. זאת אומרת, בשלב הזה לביבי לא אכפת משום דבר. שר האוצר שיבחר, ייבחר ללא שום קשר לתפיסה הכלכלית שלו, רק מתוך אילוצים קואליציוניים ומחשבות קואליציוניות, לוחסן פסקת התגברות, לוחסן יציאה או אי כניסה לכלא, או כל מה שלא יהיה. וזה באמת סוג של התדרדרות, אני לא רוצה לקרוא לזה התדרדרות אינטלקטואלית, אבל בסופו של דבר שום דבר לא חשוב, חוץ מהפוליטיקה עכשיו ולשרוד את היום הנוכחי, ולא יכול להיות שלטווח ארוך לא יהיה איזשהו נזק מהדבר הזה.
כן, אני חושב שאגב, בסופו של דבר, למרות שיש אנשים בעלי תפיסות שונות, ויש תפיסות, יש הבדלי תפיסות בין דרי, נגיד, לסמוטריץ', בסופו של דבר, בגלל אילוצים קואליציוניים, המדיניות הכלכלית היא מדיניות תוצאתית. ההוא לחץ מפה, ההוא לחץ משם, פה היה אילוץ, שם היה אילוץ, כאן היה לחץ חיצוני, ובסופו של דבר אתה מקבל משהו שזו התוצאה, כלומר, התוצאה היא המדיניות, לא המדיניות היא התוצאה.
וזה גרוע. לא ייתכן שלאורך זמן
גרוע,
זה יהיה יותר טוב מאשר ככה. איזשהו עיקרון. תבחר מה שאתה רוצה, אמצע, שמאל, ימין, אבל לך עם איזשהו משהו עקרוני, או בוא נקרא לזה עקבי.
כן.
נדה.
טוב, בואו נדבר על שאר העניינים.
בואו נדבר על מה שקורה עכשיו. בסוף השבוע, מי שעקב אחרי האתרים הכלכליים, היה עמוס מאוד באירועים. החל מזינוק מטורף של 5-7% בבורסה של ניו יורק, 5% בבורסה הכללית, יותר מ-7% בנסדק. הכל בגלל האטה באינפלציה האמריקאית, ככה כמה פרומילים פחות ממה שהיה קודם, וזה מספיק לעשות את כל הדבר הזה. ועד לקריסה רועשת במיוחד של אחד משתי הבורסות המובילות למסחר במטבעות דיגיטליים, קריפטו כמובן. אנחנו מדברים על חברת FTX שבשליטת אדם בשם סמואל בנקמן פריד, אנחנו לא בטוחים זה פרייד או פריד כרגע, והאירוע הזה שהתגלגל בזמן אמת באמצעות ציוצים בטוויטר נחשב ממש לאירוע לימן בראדר, אירוע סמינלי של עולם הקריפטו, כזה שיאלץ את הרגולטורים כנראה להיכנס לתחום ולהבין מה קרה, מה קורה, מה זה הדבר הזה בכלל. אז מי הפסיד, מי הרוויח? אולי יותר חשוב, מה יקרה עכשיו לביטקוין, האיתריום ושאר המטבעות? אנחנו נדבר עם רוני שוקן, שהוא משקיע ומייעץ בתחום הקריפטו.
אז זהו, לא רק, בקריפטו כמובן, זה שהוא מנוהל בצורה גרועה, זה נשמע אולי טבעי, היינו מצפים אבל שבשוק יותר מסורתי ויותר חשוב לחיינו באופן ישיר, שוק הביטוח, שהוא נוהל יותר טוב, אבל רואים שיש אצלנו חברת ביטוח שמתנהלת באופן שערורייתי, למרות שקיים פיקוח, והנה בשבוע שעבר שוב עוזב עוד מנכ״ל את חברת הביטוח מגדל, מנכ״ל שביעי במספר, והפעם העזיבה גרמה למפקח על הביטוח לכתוב לבעל השליטה שלמה אליהו הזרות, שלל הזרות לגבי מה שהם תוכנן לעשות בחברת הביטוח הזו, בגלל אותו משבר ניהולי מאוד מאוד חריף שקורה שם. אז השאלה אם זה לא מעט מדי ולא מאוחר מדי, והשאלה אם אין עוד צעדים משמעותיים יותר שאפשר לעשות, כולל נשק יום הדין שעליו נדבר, עם אסא ששון, כתב שוק ההון, שמסקר את הפרשה הזו.
ובינתיים בארצות הברית, הבוקר סיימו לספור את הקולות של המצביעים בבחירות האמצע בעוד כמה מדינות, ומתברר שההפתעה של הדמוקרטים היא אכן מלאה, והם ישמרו על השליטה בסנאט, ולא רק זה, הקרב עוד פתוח על הרוב בבית הנבחרים התחתון. אז מה הן הסיבות להפתעה הזו? מה הן אומרות על אמריקה? ואיך כל זה ישפיע על ישראל? אנחנו נדבר על זה הפעם עם נתנאל שלומוביץ', כתב בפרשן הארץ לפוליטיקה האמריקאית, ויאללה, אנחנו מתחילים. שלום לרוני שוקן.
שלום איתן, שלום סמי.
לא יודע אם משקיע, אבל מומחה, חוקר, יועץ בתחום הקריפטו. הגילוי הנאות הרגיל שלנו ממשפחת בעלי שליטה כאן בארץ ודמרקר. אנחנו ממשיכים לדבר איתך הפעם על האירוע שלתפיסתי הוא סמינלי. אני תגיד לנו את דעתך עד כמה בתולדות הקריפטו, הקריסה בסוף השבוע בתוך כמה ימים בודדים של אחת משתיים או שלושה בורסות הגדולות בתחום המסחר של מטבעות וירטואליים כאלה ואחרים. אירוע שהוא נע בין הבעיות שיש בשוק הקריפטו באופן כללי לבין מה שנראה כמו או ניהול מאוד מאוד רשלני, או אפילו על גבול או יותר מזה של ההונאה. לי זה מריח יותר כמו הונאה בשלב הזה. הדברים האלה יתבררו בהמשך, אבל בוא תיתן לנו בעצם איזה תקציר ראשוני של השבוע האחרון, למי שלא עקב, עד נקודה זו, ומשם אנחנו נמשיך לנסות להבין מה נשאר אחרי רעידת האדמה הזו.
בסדר, אני מסכים חד וחלק, זה אירוע סמינלי, סדר גודל עצום, גם בתוך עולם הקריפטו, וגם אני חושב בכלל, עם השלכות שאנחנו רק עכשיו נתחיל לראות, בתוך קריפטו, מחוץ לקריפטו, ואני גם מסכים איתך לגמרי, זה הונאה חד וחלק. אני לא רוצה להשתמש בשם תואר לא נכון, אבל הונאה כמעט משעממת. זאת אומרת, פשוט מדובר באחד מנערי הפוסטר הגדולים והמרכזיים של עולם הקריפטו, סם בנקמן פריד, בחור בן 30, שעלה לגדולה והפך להיות אחת הפנים הבולטות של עולם הקריפטו, עם שווי על הנייר שלו ושל החברות שלו של עשרות מיליארדי דולרים, מתחכך בשואי עולם, מסתובב במסדרונות של וושינגטון, מספר סיפורים מופרכים שאפשר לדבר עליהם, ובסוף פשוט מתברר שהוא בסך הכל גרסה טבעונית של ברני מיידוף, גנב את כל כספי לקוחותיו.
איך עבדה ההונאה הזו בדיוק, רוני? הרי באים חבר'ה די מתוחכמים, שמים אצלו כסף, ואז מה? מה הוא מוכר להם שהכסף ככה זורם אליו?
החבר'ה המתוחכמים ששמו אצלו כסף, קרנות ההון סיכון, הם אלה שהשקיעו בגופים שלו, אבל מי שאת הכסף שלהם הוא גנב, בסופו של דבר זה אותם משקיעי ריטייל, אותם אנשים תמימים, שרצו ללכת ל-FTX, הבורסה שלו. אחת הסיבות שאנשים רצו ללכת לבורסה הזאת, זה שזה אחת הבורסות הכי לא מפוקחות בעולם, עם הפיקוח הרגולטורי הכי רופף, שנמצאת ב-130 חברות שונות ולא ברורות, שאין אף אחד שיכול לדעת מה קורה שם, אתה יכולת להכניס בקלות כסף, כי זה הייתה כל המטרה. הכל נמצא במקלטי מס בקריביים, ואלה לא משקיעים מתוחכמים, הם הכניסו את הכסף שלהם, באו לשם לסחור, וגילו שפשוט הכסף הוא עבר לחברה אחות, חברה כאילו לא קשורה.
רגע, אני לא מבין, הכסף של המשקיעים המתוחכמים מוגן, והכסף של המשקיעים הקטנים הלך?
לא מוגן, כלום לא מוגן.
הכסף של כולם הלך, גם של המשקיעים המתוחכמים, סקויה, ויתר קרנות ההון סיכון שהשקיעו באקוויטי של הבורסה, סמי פרץ הוא הבעלים של הבורסה, וגם הכסף של המשקיעי ריטייל שסמי פרץ מצטרף כמשתמש לבורסה כדי להחליף שם ביטקוין באתיריום, גם זה בעצם הכל נגנב. הכסף שעצמו נגנב זה אותו כסף שמשקיעי הריטייל וגופים וחברות מתוקמים יותר או פחות שמו שם על הפלטפורמה כדי לסחור, זה הועבר בכל מיני back channels ובכל מיני מקומות דלתות שהוא התקין מבעוד מועד לגוף אחר שהוא שלט בו על המדה ריסרצ', שם הוא גם מינף את הכל וגם הפסיד את הכל, והאקוויטי של אותן קרנות מתוחכמות פשוט נמחק, כי הבורסה הזאת הלכה לפשיטת רגל, כינוס נכסים, ובעצם הכל התפוצץ.
כן, אגב, כשאני מסתכל על הרשימה של קרנות ההשקעה המתוחכמות, סקויה וטייגר ואינסייד וסופטבנק וכל הגדולים האלה ובלקסטון, הם שמו שם משהו כמו לפחות 2 מיליארד דולר. העניין הוא שבמונחים שלהם זה כסף באמת מאוד קטן, וכשאתה מסתכל בעצם אולי אחד הטריגרים לכל הדברים האלה זה כמובן הריבית הנמוכה שהייתה פה הרבה מאוד שנים, בעצם ידעו שמאחר אתה לא יכול להשיג תשואה בעולמות של ריבית כזו, אז עדיף לפזר את זה על כל מיני דברים מאוד מאוד מסוכנים. יכול להיות שבמונחים האלה דווקא עליית הריבית היא אמורה להקטין, לצמצם את ההונאות מהסוג הזה?
כן, כמובן, הקפיטל ההוני הרבה יותר יקר, צריך להיות הרבה יותר זהירים איך אתה משקיע אותו, אתה לא מקבל את אותו מינוף, שזה באמת הגלולת הקסם וגלולת הרעל של תשואות ושל התרסקויות באותה קלות. אבל סמי, זה לא דבר קטן. אני לא מצליח לשכנע את איתן.
מצליח להלאה, תכף אני אשאל אותך שאלה שתוכיח שאתה משכנע אותי.
שזה לא רק בתחום הקריפטו, אבל שוב, תסתכל, הפרקטיקה פונה ראש קרן הון סיכון אחרת, אנדרסון הורוויץ פונה ראש קרן הון סיכון הזאת לאילון מאסק באפריל, ואומר לו, אני רוצה להיכנס איתך בעסקת טוויטר ב-250 מיליון דולר, אני לא צריך לעשות אף בדיקה. אני רק רוצה להיכנס איתך. הם אומרים, אנחנו לא בודקים כלום, אנחנו רוצים לזרוק את הכסף. הכסף הוא כמובן לא שלהם, הכסף הוא של הגופים המוסדיים, וזה גם לא הכסף של המוסדיים, זה הכסף של החסכונות הפנסיונים. אז כן, השני מיליארד דולר שנמחקו לסקויה ואינסייט וטייגר ובלק רוק וכל האחרים, זה כסף קטן, אבל הם מצטברים.
זה נורא מטריד אותי, אני חייב להגיד לך בכמה וכמה רבדים. קודם כל ברובד, נקרא לזה נורמטיבי. כשאנחנו אומרים סקויה ובלקסטון וסופטבנק.
בלק רוק.
ובלק רוק.
בלק רוק.
כן, נכון. אנחנו מדברים על האנשים הכי מתוחכמים, הכי מקצועיים, הכי מנהלים הרבה כסף, בשוק האמריקאי והעולמי. הם האנשים שמנהלים את חסכונות הציבור, לא רק בישראל, גם בעולם, מצד אחד. ומצד שני, היום אנחנו יודעים, אחרי שהסוסים ברחו מהאורווה, כמובן, כמה דגלים אדומים היו עוד קודם לגבי החברה הזאת. כמה המנהלים שם, המנהלים הכי בכירים, הם ילדים ללא ניסיון בתחום. אנחנו יודעים שאת כל המוניטין הוא קנה בכסף, גם שהוא ישב עם קלינטון וטוני בלר בפאנלים בקריבים, וגם שהוא תרם לדמוקרטים, וגם שהוא קנה את השם של המיאמי היט ומה שאתה רוצה. איך זה יכול להיות שהחבר'ה האלה לא עושים, אתה מצפה מהם לעשות דיו דיליג'נס, מתקבל על הדעת כשהם באים להשקיע בדבר כזה, שאפריורי זה גם קריפטו אז מסוכן, וגם צעירים שלא, ללא ניסיון אז מסוכן, ועדיין הם עושים את העסקה הזאת וכולם ביחד. מה עובר עליהם? זה באמת מראה שהחבר'ה האלה לא מבצעים בדיקות, או שהם פשוט עשו איזה אימור שזה יהיה המייקרוסופט הבאה, והם רצו להיות בזה, כי ככה זה באמת עובד מתחת לפני השטח?
אני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד פשוטה, היא מחולקת לשלושה חלקים. ב-FTX יושבת גברת אימי וו, שהיא קיבלה מסם בנקמן פריד ג'וב מאוד 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 מפנק, לעמוד בראש זרוע ההשקעות שלו. עכשיו, שים לב, כאילו מה זה כל זרוע ההשקעות? הוא פשוט איש שגנב את הכסף של לקוחותיו והעביר את זה למקום אחר. איפה אימי הוא הייתה לפני שהיא קיבלה את הג'וב המפנק הזה, בוודאי מענקי חתימה ובונוסים ומה לא? היא הייתה בקרן ההון סיכון לייטספיד, שכתבה את הצ'ק. אז אתה מבין, קודם כל, הדלתות המסתובבות זה לא רק ברגולטורים. אתה יושב בקרן הון סיכון, אתה כותב את הצ'ק, ואז אחר כך הוא בא אליך וזה, ואותו דבר גם בדיוק קרה בסקויה. זאת אומרת, מצד אחד הם קיבלו ממנו, סם ברנקמן פריד קיבל 200 מיליון דולר סדר גודל מסקויה, מצד שני הוא השקיע בסקויה, זה הכל, זה הכסף מסתובב, האנשים מסתובבים, והמספרים מתנפחים, זה דבר אחד. הדבר השני זה שבסופו של דבר לכולם יש תמריץ מאוד מאוד גדול להמשיך לקחת כסף מהמוסדיים. המבנה של הדמי ניהול הוא פשוט מבנה היסטרי. אתה לוקח את הכסף הזה, אתה מקבל 2% לשנה, לא משנה מה. Day in, day out, אתה רק בא למשרד, אתה מקבל 2% מהדבר הזה. ולכן אתה ממשיך לקחת את הכסף to deploy it, ואתה מקווה שאתה לא תהיה האחרון במשחק הזה של הכיסאות המוזיקליים, שעכשיו אנחנו מתחילים לראות מה קורה, איפה אתה ממש רואה את זה בצורה מאוד 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 ברורה, אתה רואה את זה בשוק הנזיל, בשוק ההון, אתה רואה את כל ההנפקות של הספקים, ואת כל ההנפקות של חברות הטכנולוגיה למיניהן, מי שנשאר מחזיק את הסק הזה בסוף, שמתגלה שלא שווה כלום, זה כספי הציבור שמושקעים.
יש פה אבל דבר קצת טרגי, רוני, כי מצד אחד יש יותר, נגיד מ-2008, אתה רואה יותר רגולציה על מוסדות פיננסיים מסורתיים, שהרבה פעמים גורמת דווקא למנהלים אפילו לעזוב את המוסדות האלה ולעבור לקרנות, לקריפטו, לכל מיני מקומות אלטרנטיביים וחדשים ומגניביים, ושם המקומות הם הרבה פחות מפוקחים, אבל עדיין הם ניזונים מהכסף המפוקח של הגופים המוסדיים. והשאלה אם אירוע כזה הוא לא איזה באמת סוג של קו פרשת מים שיעשה קצת יותר סדר לעולם הקריפטו, יכניס לשם את כל הרגולציה של גופים מסורתיים.
אז זה לדעתי מגיע לדבר השלישי. יושבים להם כל הגופים האלה, הבלו צ'יפ של הקרנות און סיכון, הסקויה ואינסייט וטייגר ובלקסטון וכולי, ואנדרסון הורוביץ, ויושב לו איזה מנהל השקעות בגוף מוסדי, בגוף פנסיה, שצריך למצוא תשואות כי הוא צריך לממן את ה-liabilities הפנסיונים שיהיו לו. ואז הם באים והם אומרים, אנחנו מקבלים את העסקאות הכי 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 טובות, אתה חייב להשקיע איתנו. עכשיו, לדעתי, ה-state of mind של אותו מנהל השקעות הוא זה שהוא חייב להצטרף לדבר הזה. זה ה-FOMO, אותו fear of missing out שיש לקרנות ביחס ללהשקיע בבנקמן פריד, אותו דבר יש למוסדיים, שהם רצים לאותן קרנות, מוכנים לתת את הכל, מוכנים לשלם את ה-2%, כי מה הם אומרים לעצמם? א', הם באמת מקבלים את העסקאות הכי טובות, אז כדאי לי להיות שם כדי שאני ארוויח מזה, ואם זה ייקשל, אז מה יאשימו אותי?
לא, אבל יש שם אנשים אינטליגנטיים, אנשים שיודעים לעשות אנליזה, אנשים שיודעים להשוות מה יותר טוב, מה פחות טוב, אתה מתאר אותם כאיזה עדר שפשוט כל מה שהוא פוחד זה שבמקרה הוא יפספס משהו מוצלח, ולכן הוא שם את הכסף על הרבה מאוד דברים שהם מאוד ריסקים.
אבל סמי, זה בדיוק כמו במשבר הפיננסי. מה התמריצים ומי נושא בסיכון בסוף, לעומת מי מקבל את התשואה ואת הבונוסים ואת ה-20% השתתפות ברווחים כשזה מצליח. זה פשוט, כאילו, המבנה הוא ברור שלזה הוא מוביל. עכשיו, אנחנו רואים את זה בקריפטו כי זה שוק נזיל, אנחנו רואים כשהמטבע FTT, שהוא פיקציה מוחלטת, הופך להיות מה שהוא הופך להיות, וצונח ב-90% בתוך יום אחד, אתה עוד לא התחלת לראות את זה מחוץ לעולם הקריפטו, בכל אותם השקעות פרטיות לא נזילות, שכרגע מוחזקות בשווי בספרים, שספק מאוד לדעתי אם זה יישאר ככה ברגע שיצטרכו לממש אותנו.
כן, תראה, איזשהו ככה מעבר קטן לשוק הישראלי, פה צריך לתת חטא, לתת איזשהו מילה טובה למפקח היוצא על שוק ההון והביטוח. משה ברקת, הוא כבר לפני, לפי דעתי, למעלה משנה, אסר על המוסדיים הישראלים להשקיע בכל דבר שקשור לקריפטו. הוא גם התבטא בעניין והבהיר מדוע הוא עשה את זה. עדיין צריך לבדוק אם הציבור הישראלי מושקע בקריפטו בעקיפין, למשל דרך החזקות של המוסדיים, דהיינו חברות הביטוח ובתי ההשקעות הישראלים, דרך אותן קרנות, למשל סקויה, אינסייט ואחרות. אני אתפלא אם אין איזה כמה מוסדים שמחזיקים כמה מהקרנות הללו בתיק הלא שכיר שלהם. אבל מכאן בוא תנסה להעריך לאן זה לוקח את השוק, כי תמיד אומרים ברגע שקורה דבר כזה, אז או שהשוק מקבל איזשהו רגולציה ורהביליטציה, ועכשיו יש כללים יותר נורמטיביים ואולי גם סוג מסוים של פיקוח, או לחלופין, נתגלה שאם מפקחים על הדבר הזה, אז אין עניין.
נכון, אז קודם כל ככה, אני חושב קודם כל השוק הזה נהיה הרבה פחות אטרקטיבי לכל ההונאות ולכל הדבר הזה. קודם כל הוא שוק קטן מאוד, הוא כבר כיום מעשי של כ$3 טריליון, הוא כבר פחות מטריליון, הוא כבר מחק בערך 60-70% מהשווי שלו, אז, והאמון הציבורי בו, הנכונות, הרצון להכניס כסף חדש, היא אפסית.
אגב, זה גם מקטין את המוטיבציה, אני חושב, להסדיר אותו, לא? אם הוא יתכווץ באמצעות,
כן,
בצורה עצמית, הוא יתכווץ.
זה מצחיק, זה הפוך.
נכון, 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 אבל מצד שני, אני חושב שאם אתה מסתכל על ההתבטאויות, אולי הלוחמני ביותר, מבחינת הרגולטורים, זה גרי גנצלר מרשות ניירות הערך האמריקאית, ה-SEC, הוא להוט להיכנס פנימה. אני חושב שאם הוא לא יצליח לנצל את המשבר הזה כדי להיכנס, שזה יהיה דבר טוב מאוד שהוא ייכנס, אז יהיה די מייאש אם הוא לא יצליח להיכנס בחסות הדבר הזה. אני כן מאמין שאחד הלקחים מפרשת SBF ו-FTX וכל האותיות האלה, יהיה שבסופו של דבר יש שתי אפשרויות שצריך, שאין שתי אפשרויות היחידות, או בורסות ריכוזיות, כמו קוינבייס וקראקן, אבל שהן לא נמצאות מה שנקרא אופשור באותן טריטוריות אלומות לא מפוקחות, אלא במקומות שהן הרבה יותר בטוחים וכפופים לרגולציה, לרגולציה אגרסיבית, אונשור, למשל בארצות הברית, זה דבר אחד, או בעולם השני, שהוא העולם היותר חדשני בקריפטו, והוא כל העולם של ה-DeFi, והמסחר שמתנהל לא בתוך גוף ריכוזי, אלא בפלטפורמות מבוזרות, מה שנקרא on-chain. אז שני הדברים האלה, אני חושב שאתה רואה גם בתוך כל הסערה הזאת, וההנזלות, והמשברים, והמעילות, DeFi, אותה בנקאות, אותם פיננסים מבוזרים, בינתיים לא קורות שם תקלות. אז שם זה יכול כן להתפתח. זה מבחינת איך שהמסחר יעשה בתחום הקריפטו. וההבחנה השנייה שהייתי עושה, זה שבסופו של דבר, היא צריך לקיים לדעתי שני דיונים בין אנשים שמאמינים בזה לאנשים שלא מאמינים בזה. דיון אחד זה האם לביטקוין יש או לא ערך, והדבר השני, האם לאתיריום יש או לא ערך. כל השאר, או הרבה מהשאר, זה אנחנו נמשיך לראות עוד ועוד התפוצצויות, עוד ועוד העלמויות, ואלה שני דיונים שבסופו של דבר, מי יכול להיות שיוחלט, יכול להיות שרגולטורים יגידו, לא צריך להשקיע בזה, זה מה שברקת אומר בעניין ביטקוין, וזה בסדר גמור, וזאת תהיה המדיניות, ובעניין אתיריום, אבל אלה שני הדיונים שצריך לחזור
ולנהל. לא, ויש את הדיון השלישי, שבעצם בנקים מרכזיים אומרים, אנחנו נייצר את המטבעות הקריפטוגרפיים, זה יהיה מתוצרת שלנו, מפוקח, ממסדי, מסורתי, יש לזה אבא, יש לזה אמא, ויש לזה סבא, ויש לזה סבתא, ואז באמת זה יקה את העוקץ מה...
נכון, זה רק היעילות של מטבע פיאט רגיל, רק בגרסה דיגיטלית, כן. נכון, זה גם עולם שאפשר להמשיך לפתח אותו. אני לא חושב שהוא מעלה כאלה שאלות עמוקות על קריפטו, אלא יותר שאלות של אבטחה ושאלות יישומיות.
כן, יפה. רוני, תודה.
ביי, להתראות.
פרסומת אחת ונמשיך.
ואני רץ הביתה, אני כולי רועט בכל הגוף, פורץ בבכי וצועק לאמא, אמא, אמא, הם הורסים הכל, הם שורפים הכל. זה היה משהו נורא. איזה הרגשה יש לילד? ילד בן 11, יהודי, שרואה את זה. מה הוא חושב? מה הוא יכול לחשוב?
עושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, בפרק מיוחד לציון ליל הבדולח. להאזנה לפרק ולפרקים נוספים, חפשו את עושים זיכרון בכל אפליקציות הפודקאסטים.
שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
שלום.
כתב שוק ההון, עוקב אחרי שוק הביטוח הרבה מאוד שנים, ואנחנו רוצים לדבר על חברת הביטוח מגדל, דיברנו עליה לא מעט בשנים האחרונות, ונראה שיש שם אסקלציה אחרי ששבעה מנכלים ושבעה יורים ברחו מהחברה הזו, הפיקוח על הביטוח, דווקא עכשיו, כשיש בעצם ממלא מקום, נכון. המתגל, ולא ממונה רשמי, אחרי הפרישה של דוקטור משה ברקת, בעצם בא הפיקוח על הביטוח ואומר לשלמה אליהו, נו, 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 אבל הוא לא עושה את הדבר המתבקש, ובא ופשוט לוקח את החברה ואומר לו, שמע, אתה לא יכול לנהל את החברה הזו.
אז באמת ביום חמישי, האסקלציה שאתה מדבר עליה, סיימן הייתה שבמכתב שהמתגל שלח לשלמה אליהו, פעם ראשונה שמונחת האמירה שהיתר השליטה נמצא בספק. עד עכשיו היו איומים, היו דיבורים, היו רמיזות, אף פעם זה לא נאמר. זה באמת מה שקרה ביום חמישי, בתוספת עוד כל מיני תנאים כאלה ואחרים. חשוב לציין שלקחת היתר שליטה זה מהלך משפטי לא פשוט.
אז בוא נדבר על זה רגע, כי זה מגיע למקומות שאני לא זוכר ולא בטוח שנתקלנו אי פעם במדינת ישראל בסיטואציה כזאת.
היה מקרה אחד בכלל.
אבל בוא ננסה לפצח את זה. יש לך חברה מאוד גדולה, חברת מגדל, מנהלת 350 פלוס מיליארד שקלים של כספי ציבור, למעלה ממיליון בתי אב, והיא נמצאת בשליטה של האדם כבר די הרבה זמן, שהוא מתנהג כפי שהוא בוחר להתנהג. באיזה נקודה יכולה המדינה, באמצעות הרגולטור שלה, לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אתה מתנהג בצורה לא סבירה, ואני לוקחת ממך את החברה שלך.
אז החוק הוא לא ממש, הוא לא קלירקט. החוק יש בו, נותן המון מקום לסמכות למפקח על הביטוח, ולמעשה הוא מוגדר כסכנה לכספי החוסכים או סכנה לחברה. מה זה סכנה לכספי החוסכים? מה זה סכנה לחברה? לא ממש ברור, זה לא דבר שמוגדר.
פתחתי עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים את סעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, וכתוב בו כך, היה מפקח סבור לאחר התייעצות בוועדה כי מבטח פלוני אינו יכול לקיים התחייבויותיו, או שדירקטורים שלו או מנהלי עסקיו נהגו בדרך העלולה לפגוע בניהול התקין של עסקיו, רשאי הוא לאחר שניתנה למבטח הזדמנות סבירה להשמיע או להגיש את טענותיו, לתת כמה דברים לעשות. אחד, להתלות או להגביל את הסמכות של הדירקטורים או של מנהלי עסקים, להשעות דירקטורים לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים, או למנות מנהל מורשה שינהל את עסקי חברת הביטוח, וגם למנות מפקח מיוחד שיפקח על ההתנהלות שלו. כלומר, זה במונחים של רשות שוק ההון, זה נחשב נשק יום הדין, לבוא ולהגיד, למה? אני לוקח את החברה הזאת, כי פה צריך לשים לב. הוא אומר, אם חברת הביטוח לא יכולה לקיים את ההתחייבויות שלה, או שהדירקטורים נהגו בדרך שעלולה לפגוע בו, אז אני לוקח. אז לגבי קיום ההתחייבויות, החברה מקיימת ההתחייבויות, למרות שהפיקוח אומר, יש איזו סכנה לערעור היציבות, והדבר השני הוא, הדירקטורים והמנהלים, הם בעצמם פורשים. זה לא בעל השליטה פורש, אז יש פה איזו סוגיה מסובכת. אז
לגבי הסעיף הראשון, אנחנו כרגע בתקופה באמת מאוד מאוד בעתית. IFRS 17, אותו סעיף שהולך מאוד לשנות את הדוחות של חברות הביטוח, השבוע חברות הביטוח אמורות לתת למפקח על הביטוח הערכה, כמה זה הולך לפגוע בהם, איזה כיוונים זה הולך לקחת אותם, כמה כספים יצטרכו להפריש, ויש פה משקל מאוד מאוד גדול לשיקול הדעת של האקטואר הראשי של החברה. ולאיזה חברה אין אקטואר ראשי החל מיום חמישי? למגדל. כלומר, הוא התפטר, כי גם לא קצת נמאס מכל מה שקורה בחברה. ולמעשה האקטואר מתפטר בתקופה מאוד מאוד בעייתית לחברה, כן? אני מניח שהוא יושב, הוא יגיש חוות דעת ולא יעזוב את החברה בדיוק בשבוע הזה שבו הם צריכים להגיש תחזיות למפקח על הביטוח, אבל בהחלט פה מדובר בעזיבה של בן אדם שהיא לטעמי אפילו יותר חמורה מהעזיבה של היור או של המנכ״ל, של האקטואר הראשי.
יורים ומנכ״ל הם עוזבים כל שנה, האקטואר לא עוזב כל יום.
בדיוק, אז זה בהחלט. עכשיו, לגבי הסעיפים...
רגע, אבל האקטואר כשהוא עזב, הוא אמר מדוע הוא עוזב, הוא פירט ונימק ואמר משהו
במכתב הרשמי הוא אמר שהוא רוצה להקדיש יותר זמן למשפחתו. מי שמכיר אקטוארים יודע שהם אנשים שהם שונאי סיכון.
שלא אוהבים את המשפחה שלהם, מעדיפים להתעסק באקטואריה.
בדיוק, הם שונאי סיכון, הם לא ילכו למקום שבלי לדעת שיש להם עתיד כלכלי מובטח, הם פשוט לא עובדים ככה.
אבל תשמע, משהו פה לא מסתדר לי, כי שלמה אליהו, כשהוא היה הבעלים של חברת הביטוח אליהו, תמיד יצא לו שם של אדם זהיר ושמרן, לפחות לגבי חברת הביטוח, לא בזה שהוא עשה דברים ברמה האישית, כל מיני הימורים על... היה לו תחביב של הימורים, אבל בחברת הביטוח הוא נהג בצורה מאוד מאוד שמרנית נכון. וזהירה, והשאלה אם פה, חוץ מהעניין של חוסר יציבות ניהולי, שהוא לא מסתדר עם המנהלים שלו והם לא מסתדרים איתו, אנחנו יודעים להגיד שנעשים שם דברים באמת מאוד בעייתיים לגבי שמירת כספי המבוטחים.
אנחנו לא יודעים להגיד את זה, ונראה לי גם שאין מה לדאוג יותר מדי לכספי המבוטחים. כלומר, אין פה סכנה שחס וחלילה מישהו ימצא את עצמו בלי כסף.
לא, אבל אתה יכול לדאוג לביצועי החברה. שהכסף יעלם, אתה אומר זה לא.
זה נקודה אחרת.
מה עם צורה, מה עם ניהול, מה עם
הכל,
גם בפוליסות וגם בניהול הכסף.
כל נושא ניהול הכסף, בהחלט פה היו שנים שמנהלי ההשקעות הראשיים של מגדל, היו אנשים שמקורבים למגדל ולא תו מנהלי ההשקעות, וזה עלה בהרבה מאוד אובדן צורה של ה... של העמיתים.
אתה יודע, כשאני התחלתי לכתוב על ביטוח בתחילת שנות ה-90, מגדל הייתה חברת הביטוח הכי גדולה, אבל ביפר בהשוואה לשאר החברות. ידה, 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 עברו כמעט 30 שנה, ואני רואה שאתה כותב היום, שהפניקס, למשל, שאז הייתה חברה מספר 3, היא שווה כמעט 10 מיליארד שקלים, ומגדל שווה רק 4.4 מיליארד שקלים. כלומר, היא הלכה אחורה בזמן שהרבה מאוד חברות הלכו קדימה.
לא רק זה, סמי, גם תראה מי עקפה אותה, מנורה.
מנורה הייתה אז בזמנו חברה מספר 5.
מנורה הייתה חברה שאף אחד לא ספר, שאף אחד לא הסתכל על הכיוון, והנה איך אמר לי מישהו היום, תראה, מנורה ומגדל באותו קו, מי היה מאמין?
כן, אז באמת, עכשיו תראה, פה הוא כמובן אחד הנפגעים המרכזיים, שלמה אליהו.
לגמרי.
אז השאלה היא, בתור אחד שרוצה לשמור על ערך ההשקעה שלו ולהשביח אותה, נראה שהוא עושה עוד ועוד טעויות שמונעות ממנו להשביח את החברה.
לגמרי, אתה יודע, בסופו של דבר השווי שוק מתמצת את כל ההתנהלות העסקית של החברה. הן בבחירת תחומי הביטוח שבהם צריך להתפתח, הן בתחורת האפיקי השקעה. היום אנחנו רואים שכמעט כל חברות הביטוח הגדולות יש להם אפיק השקעה, יש להם אפיק הפצה ישיר, כן? בטח ובטח בביטוחי רכב, וזה ישיר במגדל, רק לפני שנה, למרות שהם היו החברה הכי גדולה. כל זה בסופו של דבר בא לידי ביטוי במחיר המניה ובשווי שוק שהלך וצנח. עכשיו יש השם אחד בדבר הזה, וקוראים לו שלום אליהו.
כן, עכשיו בוא נלך, נחזור לאיך... איך פותרים סיטואציה כזאת? זאת אומרת, יבוא המפקח ויאמר, האיש הזה לא יכול לנהל את החברה, הוא פוגע בזה, ולכן אני מרחיק אותו מהחברה. אני שלא ייכנס לבניין, מה שנקרא. והוא אומר, סליחה, זה נכס שלי, זה רשום עליי בטאבו, מה שנקרא, ברשם החברות, אתה לא יכול להרחיק אותי, מותר לי בכל זאת, דרך דירקטורים מטעמי וכן הלאה, להתערב ולהגיד להם מה לעשות. איך פותרים את הדילמה הזו? לאן הולכים?
לבית המשפט.
יפה, תסביר.
ברגע שבאמת זה יקרה מן הסתם שלום אליהו, שמצויד באמת במיטב עורכי הדין בתחום התאגידי, כמו צבי אגמון ואחרים, יגיעו פשוט לבית המשפט. יגידו, ההחלטה של ממונה היא לא סבירה, היא לא הגיונית, אין פה שום סיבה, זכותי המילה, כמו שסמי אמר. מה לעשות? שמתי מנכ״ל, ראיתי שהוא לא טוב, החלפתי אותו, אני בסופו של דבר...
שבע פעמים,
ועוד שבעה יורים. לא, עוד לא מצאתי את האיש שיבוא, בסופו של דבר אני הנפגע העיקרי, 77% מהחברה הם שלי, ולכן אני יכול לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא... וגם תעמוד פה באמת שאלה, מה זה הגיוני? שבעה מנכ״לים ושבעה יורים זה הגיוני? שניים ושניים, בואו...
בית משפט ביטוח, יצטרך להחליט כמה מותר, מנכ״לים מותר להחליף?
בדיוק. בית המשפט צריך
בית
לבוא
ולהכריע... יודע לקבל החלטה כזאת?
אגב, לא, אני חושב ששאלה יותר חשובה זה לא כמה מנכ״לים, אלא אולי להביא אותם ל... לא יודע מה, לדוכן העדים, ולבוא להגיד, תגיד, מה קרה שם בדיוק, כדי להבין...
שעודד שריג, המנכ״ל מספר 4, 5 כזה, הוא היה פעמיים מנכ״ל, הוא היה מנכ״ל, היה יור, פרש כשהוא אומר שהוא לא יכול להיות אחראי על הפנסיות.
כן.
ועדיין, מגדל המשיכה ו...
אבל זה העניין, שצריך שהאנשים האלה יבואו ויתנו... שאישר
את הרכישה של אליהו...
נכון, אבל צריך לזכור שהוא לא אישר לו...
מפקח על הביטוח.
שהוא לא אישר לו את הרישיון. מי שאישר לו את הרישיון, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, כשאליהו הוקמה.
בסדר.
למעשה...
לא, אבל הדבר חשוב עשה זה שהאנשים האלה, שבאמת ניהלו את מגדל, יבואו ויגידו לא רק אם היחסים עם שלום אליהו היו אחורים, זה ברור שהם היו אחורים, אלא מה הרקע? מה הרקע? כי אם זה באמת דברים שמסכנים... את יציבות החברה, מסכנים את יציבות כספי המבוטחים, זה דבר אחד. אם זה, אתה יודע, המחלוקת על השאלה, האם ניכנס לתחום א' או לתחום ב', זה כבר דבר שני. ולכן נשמע שאם כבר עושים את הבירור הזה, ואני חושב שכדאי לעשות את הבירור הזה,
אני
כי אחרת העננה נשארת כל הזמן.
אני לגמרי מסכים.
יודע, מישהו פעם אמר לי, לחברות ביטוח יש 9 נשמות. הן יכולות לעשות הרבה מאוד שטויות עד שהן קורסות. ונשמע שבאמת עושים שם את השטויות האלה, ומחר, ומה לעשות, המחוקק מחייב את כולנו להפריש כל חודש כסף לפנסיה, אז כסף זורם לחברה הזו, נרצה או לא נרצה, כשזה ביום שבת, ביום חול, בכל רגע נתון הכסף זורם לשם, ולכן אפשר לעשות הרבה מאוד שטויות, אבל זה לא אומר שצריך לעשות אותן.
אני לגמרי מסכים, אני חושב שעמית גל פה עכשיו נמצא במבחן מאוד מאוד חשוב, כי שלמה אליהו ידוע כאיש שהפוליטיקה לא זרה לו. הוא היה גם חבר כנסת, הוא גם בהחלט מחובר למרכז הליכוד, הוא בהחלט מכיר היטב את כל ה...
הוא היה חבר כנסת מטעם מפלגת המרכז הראשונה, מפלגת דש.
בדיוק.
המפלגה הזו לא קיימת, כמו הרבה מאוד מפלגות שהתעדו בדרך. אני לא יודע לגבי הקשרים הפוליטיים, כי בסופו של דבר, תשמע, יש פה כספי מבוטחים, ואני נוטה לחשוב שחברי כנסת לא הולכים עכשיו...
צריכים עכשיו למנות מפקח על הביטוח.
כן. טוב, אז לפי טיבו של המפקח, לו. נדע לאן מגדל הולכת בעצם.
לגמרי.
יפה. אסה, תודה רבה.
בבקשה.
תודה. שלום לנתנאל שלומוביץ.
שלום, שלום.
פרשן לענייני הפוליטיקה האמריקאית, כאן אצלנו בעיתון הארץ. תשמע, אני מכיר לא מעט, נקרא להם שמאלנים בישראל, ש... לראשונה אחרי שבוע של דיכאון מהבחירות הישראליות, חייכו ואמרו לי, יש אור קטן בקצה המנהרה, התוצאות של בחירות האמצע בארצות הברית, הדמוקרטים לא הפסידו, ולמען האמת, הבוקר אנחנו גם למדנו ממש לפני כמה שעות, שהם שומרים על הרוב בבית הנבחרים העליון, הסנאט האמריקאי. אז עד כמה זה הפתעה ביחס לתחזיות, ויותר חשוב, מה זה אומר על השלטון של ביידן? מה זה אומר על הרוח הפוליטית בארצות הברית? האם זה שינוי מגמה?
אז נתחיל בראשונה, זה שונה מהתחזיות ושונה מהסקרים, הסוקרים שוב פספסו.
שוב טעו.
שוב, זה כנראה כבר הנורמה החדשה, צריך להתרגל לדעת.
כנראה, כן.
מה שהכי מעניין זה שזה שמר די על הכוח של מה שראינו ב-2020. רוב האנשים לא שינו את קולם, הסנאט נשאר כמעט זהה, שזה אולי חלק הכי מדהים בכל הסיפור הזה. וזה גם אומר על התקופה שלנו, שבעצם אין הרבה קולות צפים יותר.
אגב, זה למרות ביידן ובגלל טראמפ?
תראה, אני לא הייתי ממהר להסיק מה הסיבה לזה. אנחנו כולנו מכירים את המשחקים האלה מ-2016, על איך טראמפ עלה, אז עכשיו יש את כל הדיונים האלה, האם זה הפלות, האם זה טראמפ, האם זה ביידן, האם זה האינפלציה. צריך ממש לחכות ולראות את הפילוח של הנתונים, ולראות אילו מחוזות זזו ולאן. אבל יש כמה מגמות שכן עולות. כן רואים שיש אחוזי הצבעה גבוהים יותר של נשים, וכן רואים בפנסילבניה שיש משמעות למועמדים עצמם. המושב היחיד שהחליף ידיים בין המפלגות זה בפנסילבניה, ושם ראינו שפשוט היה מועמד הזוי ומוזר ונחשב.
דוקטור עוז, כוכב טלוויזיה שצמח בתוכנית הבידור של אופרה ווינפרי, ומזה הוא נהיה סלב, יחיד שאם ככה הוא יכול גם להיות סנאטור באמריקה.
וחמור מכך בקרב תושבי פנסילבניה, הוא מניו ג'רזי, הסנועה.
אוי אוי אוי.
אז כשהעמידו מולו מועמד שבאמת לכל הדעות לא היה מול נצח. מועמד שלקה בשבץ בזמן הקמפיין, לא הופיע, הגיע לדיבייט ונראה כמו מישהו שלקה בשבץ, ואמריקאים בדרך כלל לא מתגמלים מועמדים כאלה, ועדיין הוא ניצח באחוזים מאוד גבוהים.
אגב, עלייה בשיעור ההשתתפות, בשיעור ההצבעה של נשים, קשורה בכל הדיבייט הזה של הפלות?
אז זה אחד מהדברים הראשונים שפרשנים כמוני נוטים לומר, אבל אני באמת חושב שכדאי לחכות לתוצאות המלאות ולפילוח שלהם, שזה יהיה עניין של שבועות, לפחות.
כן, אבל למה אי אפשר להסיק מסקנות לגבי הרוח של שני האנשים הרלוונטיים, כלומר, גם של טראמפ שרוצה לחזור, וכולנו זוכרים את הטראמפיזם וכל המשמעויות שלו, וגם של ביידן שלא נהנה מפופולריות בתקופה שבה הוא מכהן כנשיא, אבל עדיין יש כל הזמן את המוזניים האלה של ביידן וטראמפ, ולא צץ פתאום איזה מועמד חדש נוסף, ואתה יודע, מושך במיוחד שכל העיניים נשואות אליו.
קודם כל, כן, צץ מועמד חדש לכאורה נוסף ונוצץ בשם רון דה סנטיס, שלפחות האליטה הרפובליקאית מתייצבת מאחוריו בצורה די מובהקת.
אבל הוא לא מוביל בסקרים על טראמפ.
כי הסקרים עדיין לא משקפים את זה, אתה יודע, הוא עדיין לא הפך את עצמו לדמות לאומית. תחשוב שיש לך כל מיני אנשים, האנשים שבסופו של דבר מתאים את התוצאות בבחירות, הכל הצף, שלא מתעניין בחדשות, לא יודע מי הוא. אתה יודע, הוא לא דמות מוכרת עדיין. כמו שבינואר 2008, רוב האמריקאים לא ידעו מי זה ברק אובמה או איך להגות את השם שלו. בנובמבר הם בחרו בו לנשיא.
כן, אני דיברתי עם כמה וכמה רפובליקאים במסעותיי בחגים האחרונים בארצות הברית, והם כולם היו מאוד מאוד בעד דה סנטיס. זאת אומרת, זה בשביל מי שקצת אפילו בצורה חובבנית, עוקב אחרי פוליטיקה, כנראה שאם אתה לא דמוקרטי, אם אתה אוהב מיסים נמוכים ובאופן כללי שמרן, האיש הזה פותר לך את הדיסוננס של ללכת עם טראמפ שהוא מטורלל על כל הראש בהרבה רבדים. אבל תגיד לי משהו מעניין אותנו, דיברנו פה גם עם יעל שטרנר לפני שבוע על הנושא הזה, הצעירים שחששו או באמריקה לא תמיד הצביעו, פתאום גילו התעניינות פוליטית, אומרים, ובאו להצביע, ובאו והצביעו, הצביעו דמוקרטים.
אז חשוב לזכור שלפחות כשאתה מסתכל על מדינות במערב, אם אנחנו סופרים את עצמנו כמדינה מערבית, אנחנו האנומליה. רוב המערב, מצביעים צעירים, נוטים שמאלה. זה כמעט חוק טבע. מה שמעניין בבחירות האלה, יותר מבחירות קודמות, זה שיותר באחוזים גבוהים הגיעו להצביע. זאת אומרת, זו אוכלוסייה עם אחוזי הצבעה הכי נמוכים, ובטח במיד-טרמס, שהם מושכים פחות מצביעים מבחירות לנשיאות. והפעם הם כן הגיעו, ואנחנו יודעים שבמקומות שהם כן הגיעו, ניצחו קצת יותר שמאלנים, כל מיני משאלי עם על הפלות קיבלו רוב, גרס עבר לגליזציה בעוד מקומות, בקולורדו אישרו פטריות, זאת אומרת, יש שינויים שהדור הזה מביא איתו.
מה לגבי מדיניות? זאת אומרת, לאן הדבר הזה לוקח עכשיו את היכולות של ביידן, אם בכלל יש לו רצונות, בנוסף ליכולות הללו,
שאגב, להמשיך... הוא הודיע שהוא בעצם מתמודד שוב, אבל יכול להיות שהוא
רפורמות.
אומר את זה רק לצורכי, אל תסתכלו עליי כאן לברווז צולע?
כן, זאת אומרת, אין לדעת גם איך לחץ המפלגה מאחורי הקלעים ישפיע. אנחנו ראינו את זה בעבר, נכון? ג'ונסון, הנשיא, למי שזוכר משנות ה-60, המפלגה עצמה לחצה עליו ולא לרוץ שוב, כי אולי הוא היה לא פופולרי, אז ביידן יהיה מושפע מאוד מהלחץ הזה שיהיה עליו. אני חושב שבמידה רבה זה תולי בטראמפ. טראמפ, מועמד של המפלגה הרפובליקאית, יגרום למחנה הדמוקרטי להתאחד סביב ביידן, כמי שכבר הוכח כבעל יכולת לנצח אותו. ואם יעלה מישהו אחר, נגיד עם דה סנטיס...
צעיר יותר.
כל מישהו שאיננו טראמפ, במובן הזה. ואיננו רדיקלי ממנו, אז אפשר לצפות לקרב ירושה אגרסיבי.
כן, דה סנטיס, הסתכלתי עכשיו, יליד 1978, הוא מושל של פלורידה, צעיר בכמה, כמעט 40 שנה בהשוואה ל...
הוא יכול להיות סבא שלו.
כן.
במדינות מסוימות בארצות הברית.
השאלה אם זה לא יגרום אבל לדמוקרטים גם כן להתחיל לחמם על הקווים, כל מיני...
נו כן, זה בדיוק מה שנתניהו אומר.
כן. מי, אבל מי האנשים האלה? מי שם נראה כמו...
תראה,
מועמד לעמוד מול דה סנטיס?
תראה, אני חושב שאנחנו יודעים את זה על הכנסת, כמו שאנחנו יודעים את זה על הסנאט. כל אחד מהם, בלי יוצא מן הכלל, רואה את עצמו כנשיא בפוטנציה. השאלה היא למי יש תורמים, למי יש כסף, למי יש גב, למי יש קואליציה, למי יש תמיכה. יש כל מיני מועמדים שממש מחכים לרגע הזה, נגיד מי שהכי בולט במאמצים שלו בתוך המפלגה הדמוקרטית, זה כרגע מושל קליפורניה, שגם ניצח, גבי ניוסם. ואז יש לך מועמדים שהם קצת יותר ממושמעים, בוא נקרא לזה, והם לא יוצאים אל מול המצלמות כל הזמן כדי להגיד את זה.
מה עם קמלה האריס?
אני חושב שהסיכויים שלה שואפים לאפס. אגב, אני חושב שמה שמעניין, נגיד שביידן רץ ב-2024, אם כבר אני רואה יותר לחץ, נגיד שהוא ירוץ נגד טראמפ, כן? אני רואה הרבה יותר לחץ להעיף אותה ולהחליף אותה במישהו שיכול לתרום באמת לטיקט הזה.
אני קראתי תיאוריית קונספירציה במהלך סוף השבוע, שאומרת להדיח את האריס, סגנית הנשיא השחורה, מתפקידה, ואיכשהו לגרום לזה שאותו גבי ניוזום, המושל של הסנאטור מקליפורניה, יהיה הנשיא, הסגן של נשיא ביידן, וככה בעצם יכשירו אותו להיות המועמד החזק לבחירות הנשיאות עוד שנתיים. בטח קראת את זה גם פה ושם. זה בכלל מחזיק מים? זה מבחינה משפטית אפשר לעשות דבר כזה?
קודם כל, אין עניין משפטי פה, כן? זה, ב-2024, מפלגה דמוקרטית צריכה לבחור מחדש מועמד לנשיאות, והמועמד לנשיאות צריך לבחור סגן או סגנית שירוצו איתו.
כן, אבל יש מי שרוצה לעשות זה עכשיו באיזשהו דרך מוזרה.
אני אומר, הדמוקרטים מבינים היטב ששני אנשים שכרגע הם בטופ של המפלגה, שזה ביידן והריס, הם שני משקולת. הם לא מוסיפים לאלקטורט, אלא באותה מידה יכולת לשים שני דחלילים שם, והם היו זוכים כנראה לאותו אחוז הצבעה. וכמובן, השאלה המרכזית היא מי עומד מולם. כי הרי זה בעצם מה שמכריע כל מרוץ, כן?
כן. אבל תראי, זה לא יכול להיות חרב פיפיות, השחייה הזו של הדמוקרטים, ההישג הזה עכשיו, יכול להיות מכניס אותם לאיזה מין שעננות כזה, אבל להגיד, מצבנו בסדר, לא צריך להתארגן. הרי בדרך כלל אם אתה חוטף איזה כרטיס צהוב, אתה מתחיל קצת יותר לזהר.
ותמיד יש אנטי הפוך כל כמה זמן.
בדיוק. זה אני חושב הרבה יותר משעננות, מה שעשוי לסכן את המפלגה הדמוקרטית, זה שאם אתה חוזר לקלינטון ב-94, כשהוא קיבל על הראש מניוט גינגריץ', כן, עם החוזה לאמריקה, ואז הוא השביט את הממשל, למי מאיתנו שזוכרים את הימים ההם. אז ב-96 הבוחרים האשימו את הקונגרס הרפובליקאי בכל הבעיות, וקלינטון הגיע לבחירות ב-96 עם כלכלה טובה וזכה בעוד כהונה. אפשר לומר אותו דבר על בוש ב-2004, אפשר לומר אותו דבר על אובמה שקיבל על הראש ב-2010, שנתיים לתוך כהונתו, ושנתיים אחרי זה כולם אמרו, אוקיי, הקונגרס תקוע, אז בוא נבחר בדמוקרט. זאת אומרת, בחירות אמצע הכהונה הן מאפשרות לנשיא הקיים בדרך כלל להגיד, אני לא מצליח לתפקד כי הקונגרס נגדי. ביידן לא יכול לומר את זה באותה מידה. אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה בבית הנבחרים, אבל ביידן לא יכול לומר את זה באותה מידה. וזה לדעתי יכול להיות מה שיפגע בו.
טוב, מילה אחרונה על ישראל, ארצות הברית, יחסי ישראל, ארצות הברית, בעקבות התוצאות. מה בא לך להגיד על זה?
אני חושב שצריך לחכות לראות מה יהיה בבית הנבחרים, כי אם בית הנבחרים יעבור כפי שצפוי לשליטת הרפובליקאים, הם עומדים מאוד לאהוב את ביבי שם, יכול להיות שאולי יזמינו אותו שוב. זו בדיוק השיאה שרוצה להגיד לבוחרים שלה, כן, לאבנגליסטים למיניהם, אנחנו פרו-ישראלים, אנחנו פרו-נתניהו, ונתניהו דמות מאוד פופולרית בימין האמריקאי.
הם מכירים אבל את השותפים החדשים של נתניהו?
אני לא חושב שהם היו רואים בהם כזאת בעיה. גם אנחנו מדברים על אלקטורט אמריקאי שלא באמת מבין מה הולך פה.
אומרים להם, ישראל הולכת יותר ימינה, הם מוחאים כפיים, מה אכפת להם?
כן, כן, גם.
זה היה בסדר.
עד שזה מסתבך כמובן, אבל כמובן, נאחל שזה לא יקרה לנו.
שמרנות ואחרי המשפחה, זה הולך טוב בדרום ארצות הברית.
בהחלט. יפה, נתנאל.
תודה רבה.
תודה לכם.
אז זהו, סיימנו היום, איתן. איך התפזר?
התפזר, כן.
התפזר, אז תודה לך, ותודה רבה גם למי שעורך אותנו, שזה דן ברומר ואברי רוזנצבי. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
צ'או.